אז בפרשה זו, פרשה וישלח, אחת הסוגיות הסתומות שאנחנו קוראים זה הסוגיה של שמעון ולוי, בני יעקב, שהרגו את אנשי שכם על שחיללו את דינה אחויסום. ועסקנו לפני שנים רבות בסוגיה הזו, והיום אנחנו שוב חוזרים לעסוק בדברי הראשונים והאחרונים בסוגיה עמומה זו. הרמב״ם והרמב״ן נחלקו, מאיזה דין, מאיזה טעם הרגו שמעון ולוי את שכם בן חמור ואת אנשי העיר. ואנחנו נעסוק בשיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ן, ואחר כך קצת גם בדברי האחרונים שהעלו סברות חדשות. כותב הרמב״ם בפרק תשע י"ד מהלכות מלכים, אחת משבע מצוות שנצטוו בהם בני נח, זה מצוות הדינים, לעשות דין ומשפט כל אנשי שכם כאשר נמנעו מלשפוט את שכם בן חמור ולהניש אותו, עברו על מצוות הדינים. והרי אמרו חז"ל, אזורוסון זוהי מיסוסון, ולכן כולם נסחייבו מיסר, וזה היה תמם של שמעון ולוי שהרגו אותם. אם כן, נשאלת השאלה, למה כעס יעקב אבינו אם הם עשו את המותר עליהם, מה שהיו מחויבים לעשות? שאלה הזו נשאלה על ידי ראשונים ואחרונים. אבל קודם כל הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת השבוע חולק על הרמב"ם, והוא אומר שאין חיוב מיסה על קום ועשי. מצווה שעניינה קום ועשי אין בה חיוב מיסה, כך למדנו להדי בסנהדרין נון חס עמוד בייס. ולכן הרמב"ן אומר בהכרח לא נסחייבו מיסה על שלא שפטו ולא הנישו, הרי זה קום ועשי, ואין חיוב מיסה, אין דין אזהרוסן דמסוסן אלו באזהורה. אזהורה זה לאו, אזור הזה מה שנצטבו בשבע אל תעשה, ולא מה שנצטבו בקום ועשה. ולכן כותב הרמב"ן, הלא ברור כשמש שכל אנשי שכם היו עובדי עובד אזור ומגלי הרויס ושואף חדומים, וגנבו וגזלו, כפי שמפורש גם במדרושי חז"ל, ועל זה נסחייב ומי זה, כך כותב הרמב"ן. ובדעת הרמב"ם, מה היה הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי לבניו? כותב על הדבז, יעקב אבינו היה סבור גרשן אסגייה כקוטן שנוי לדור. אז אינני זוכר מתי בדיוק, כמדומני בערך לפני שנה או קצת יותר או קצת פחות, אמרתי כאן שהוא בסוגיה של גרשן אסגייה כקוטן שנוי לדור, ואחד הנקודות שדנתי בהם, האם גרשן אסגייה נפטר מעונש הרובץ עליו והיותו גוי שעבר אחד משבע מצוויסה, וזה כלל לא ברור. אבל כך כותב על הדבז להסביר למה יעקב אבינו לא קיבל את דעתם של שמעון ולוי. אז לדרכו של הרדבז אפשר לפלפל, אז מה היה הוויכוח בין שמעון ולוי מצד אחד ששפטו אותם כדין על שביטלו אחד משבע מצוויסיהם, ודעתו של יעקב אבינו שטען גרשן אסגייה כקוטן שנוילד דומה? אז יכול להיות ששמע ולוי קודם כל טענו לא התכוונו כלל להסגייר, התכוונו רק שיוכלו לשאת לאישה את דינו, אבל כלל לא הייתה כוונה להסגייר. כך משמע לכוירה במדרש רבה, מדרש רבה סוף חומש בראשס פרשס וחי, כאשר יעקב אבינו מברך את בניו, הוא אומר שמע ולוי מותח עליהם ביקורת, כלי חומס מחורסיהם באפם הוגו איש, הקרושור, כתוב במדרש שכדי להסביע את יצרם עקרו שורן של גיירם מתנס כהונה, ושם מפרשי המדרש כותב, מכיוון שהם התגיירו שלא בכוונה שלמה, הטילו דופי ופגעו בחוסקם של כל שאר גיירי הצדק. לפי פירושם כתוב להדיה במדרש שכלל לא התכוונו להתגייר. לפי פשוטו של מיקרו, מי אומר בכלל שהיה מדובר בגרוס? הלא שמעון ולוי לא ביקשו מהם להצטרף לכלל ישראל. אמרו חרפה היא לנו שהבת שלנו תתחתן למי שיש לו עורלה, לא היה מדובר בגרוס אלא להידמות לבני ישראל, וזה חידוש של הרדב"ז, שהרדב"ז בא ליישב את דעתו של יעקב אבינו, ולכן הוא אומר ירשן אז גאי כקוטן שנוי לדומה. לפי פשוטו של מקרו לא מדובר בכלל במילה גרות, אבל מן המדרש למדנו שני דברים. קודם כל למדנו במדרש המשמעות כן הייתה גרות, ודבר שני שלמדנו מהמדרש שהם לא התכוונו באמת ובתמים להתגייר. אז אולי יעקב אבינו ושמעון ולוי התווכחו ביניהם האם אנשי שכם באמת התכוונו להתגייר או לא. אפשר לומר לחילופין שנחלקו במה שנחלקו ביבומס חוב דל דומת בייס, גרשן אז גאי לשם אישוס, האם יש תוקף בגרותו או לא. ברור כשמש היה כאן גרוס לשם אישוס, הם לא באו להתגייר משום שרצו להיכנס לברית ולדבוק באלוקי ישראל, אלא שכם שכנע את כולם להתגייר כדי שהוא יוכל להתחתן למדינו, והרי נחלקו ביבומס חוב דל דומת בייס, גרשן אז גאי לשם אישוס, האם יש תוקף בגרותו או לא. דרך שלישית, גם לפי מסקנת הסוגיה כולן גיירים הם, וגם גייר שנזגה לשם ישוס יש תוקף בגיירותו, אבל הריטבו אומר אין זה אלא אך ורק כאשר המניע שמביא אותו לגייר זה ישוס, אבל בדיעבד כדי שיזכה להתחתן עם בס ישרור הוא באמת ובתמים מתכוון לקבל על עצמו עול מלך השמיים ולקיים את כל תרי"ג מצווה שבתורה. מדברי הרמב״ם, ובעבר כבר עסקנו ברמב״ם בהלכות איסור ביה בפרק י' בית משמע לא כדברי הריטב"א, שדי בכך שבאו להתגייר אף על פי שאנחנו לא משוכנעים בכנות רצונם יש תוקף בגרות, ולכן יכול להיות שזה היה הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי בניו, האם גרשן אז גאי לשם ישוס להלכה שכולם גיירים, אבל אנחנו מפקפקים עם באמת דעתו שלמה בגרותו, האם הוא מתכוון לקבל עול מצוות, האם יש תוקף בגרותו או לא. דרך רביעית, אם אנחנו צריכים להסביר את הוויכוח בין יעקב ובניו, וזה מחזיר אותנו לשאלה שבעבר עסקנו בה רבות, אחרונה עסקנו רבות בשאלה הזו, המשנה למלך כתב כמעט ספר שלם על השאלה הזו, ספר פרושס לוחם, האם אביסינו הקדושים לפני מתן תורה היה להם דין ישראל או דין בן נח? כי רק אם היה דין ישראל לפני מתן תורה אפשר לדבר בכלל על גירות. משמעות של גירות זה לצאת מכלל הגויים או מסוויילם ולכנס לברית להצטרף לכלל ישראל. אבל אם אביסינו הקדושים לפני מתן תורה היו בני נח, כלל לא שייך לדבר על גירות. אם כן צריך לפרש את הסוגיה הזו לפי פשוטו של מקרו, מדבר במילה בלבד אבל לא בגירות, כי אם לא היה דין ישראל לפני מתן תורה מובן מאליו שאין דין גירוס לפני מתן תורה, כי כל המשמעות של גירוס זה לכונס לברית להצטרף לכלל ישראל, אבל אם לא היה ישראל לפני מתן תורה אי אפשר לדבר כלל על גירות. הרי לנו כמה וכמה פירושים שאפשר בדרכי הפלפול לפרש מה היה הוויכוח בין יעקב ובניו. הנפש אשר עושה בחורם, מדברי הרמב״ם בפרק הראשון הלכות עבודת זרה, לא משמע שמדובר בגרוס. הרמב״ם אומר הם ילידי ביסוי של אברהם, זה הנפש אשר עושה בחורם. הרמב״ם מתאר את פועלו של אברהם אבינו, כותב הרמב״ם שעשרה דורות מנוי אחד אברהם העולם היה מתגלגל מעבוד אזור על עבוד אזור, כולם היו עובדי אלילים עד שעומד איסון זה אברהם אבינו ונקבצו אלו אלפים ורבבות ושתל בליבם העיקר הגדול הזה של אמונס הייחוד. הוא הפיץ בכל העולם את אמונס הייחוד, שיש הקודש ברוך הוא, שיש מנק בבירה, אבל הרמב״ם לא מזכיר כלל את המושג של גירוס, ולכן כל אלה דרכי אבון. אם אנחנו רוצים להתפלפל בסוגיה הזו, אז מה סבור היה יעקב אבינו שהם עשו שלא כדין, ולמה שמעון ולוי סברו שהם עושים כדין? ברור גם את אנשי שכם. ואם אנחנו רוצים להפליג עוד יותר בדרכי הדרוש והפלפול, אמרתי בעבר היום נחמד, אני חושב מבריק, שיעקב אבינו אומר לבניו אחרתם מויסי, הבאשתם, גרמתם לי בזיון גדול, משום שכל הראשונים שואלים, גם הרמב"ן ביניהם בפירושו על התורה, איך יעקב אבינו נושא שתי אחיות? הרי אמרו חכמינו שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנו, וממדרוש שחז"ל משמע כאברהם כך יצחוק וכי יצחוק כך יעקב, וזה איך יעקב אבינו נושא שתי אחיות? הרמב"ן וכל הראשונים דנים בשאלה הזו. אז יש מי שאומר יעקב אבינו גייר אותם, גייר שנוס גיא כקודם שונו אלה דומה, אבל הם שמם ולוי הרגו את אנשי שכם אף על פי שנתגיירו, הרי שהם סבורים שלא אומרים גייר שנוס גיא כקודם שונו אלה דומה. אומר יעקב אבינו, הבאשתם אותי, אחרתם אותי, הרי מה יאמרו עכשיו? אם אתם מכריזים כבר עם ועדה שלא אומרים גייר שנוס גיא כקודם שונו אלה דומה, שוב ישאלו אותי, אז איך נסעת שתי אחיות? יעקב אבינו אמר גר שנוס גיא כקודם שונו אלה דומה, אז למה הרגתם את אנשי שכם? ולכן כעס יעקב אבינו על בניו שהכירו את תדמיתו. אז כל אלה דרכי הפלפול שניתן לפלפל בהם, אבל אני חושב שפשוט של מיקרו מדבר בעד עצמו, ואני מסיים משמור ונאספו עליי והרגוני, ויעקב אבינו אומר לבניו, כל הכבוד לכם, אתם רציתם לקנה כנס השם צבוקויס, אבל גרמתם לנו סכנה מרובה, ולי ולבייסי, ובוודאי לעשות משפט באומס ווילם על שעברו על שבע מצווסיהם, זה לא יהרג ועל יעבר, וזה לא גורם דוחה פיקוח נפש, וגרמתם לי סכנה מרובה, וזה פשוט יש לו מקרו. ולכן יעקב אבינו לא פלפל עם בניו אם יש להם דינו ואיסו, כאומרים קודם שנו ילדו, לא אומרים קודם שנו ילדו דרכי הפלפול, אלא לפי פשוטו של מקרו יעקב אבינו אומר, הכנסתם את כולנו לידי סכונה ונאספו עליי ואני מסיים מספור, אז למה עשיתם את הדבר הרע הזה? זה פשוטו של מקרו. בתשובס חסם סויפו, חלק ווב, חלק השישי, חלק האחרון בתשובס חסם סויפו, זה מי"ד, יש עוד נקודה שחסם סויפו אומר, אבל זה מחזיר אותנו לוויכוח בין הרמב"ן והרמב"ם, ולכן אחרי כל הדרכים שאמרתי בדרכו של הרמב"ם, מה סבור היה יעקב אבינו, נבוא לוויכוח שיש בין הרמב"ם והרמב"ן בגדר שבע מצוות בני נח שלהם אמרו חז"ל, אז אורסון זו היא מיסוסו. כותב הרמב"ן, כל אנשי שכם עברו על דינם, משום שמצוות הדינם מחייבת את אומס ווילום לעשות משפט וצדק בינם לבין עצמם, לדון, להרשיע ולהניש את עושי הרשע, את עוברי עבירה, ולא עשו כך עם שכם בן חמור. טוען הרמב"ן, אין עשה רוסון זו מסרוסון, אלא כאשר הם עוברים על מצווה של שבע על תייסה, והם עוברים בקום ועשה, כמו רציחה, אבוי דזור, גניב וגזל, ושאר שבע מצווה יסיים. המצוות הם בשבע על תייסה, עוברים עליהם בקום ועשה. אבל מצווה סדינים, שהמצווה היא בקום ועשה, לדון ולשפוט ולהניש, והם עברו על מצווה הזו בשבע על תייסה, בחיי גבנה, אין חיוב מיסה. מה דעת הרמב״ם? גם פה נדחקו ליישב את שיטת הרמב״ם. הלכה משנה אומר שבדינם בסיס הדין יש גם שבע על תייסה, כאשר גוי מעוות את הדין נמצא שהוא עבר בקום ועשה על מצווה סדינם. כן, אבל אנשי שכם לא עיוותו את הדין, הם לא דנו, הם לא שפטו, הם לא הנישו, ואין בכך ליישב את דברי הרמב״ם. חידוש הר"ן אומר, מי שלא דן את עושה הרשע נעשה שותף לדבר עבירה, וכאילו הוא בעצמו עבר. גם זה פירוש רחוק ודחוק. אני חושב שהרמב"ם והרמב"ן נחלקו בביר הסוגי בסנהדרין נ"ח עמוד בייס. מה למדנו בשורש הדברים? חז"ל מביאים, אני לא זוכר בשם מי, רב חייא בר אבא, רב ירמיה בשם רב חייא בר אבא, נוכרי ששובס חייב מיסה. הגמרא שואלת, ולחשבינו בהדי שבע מצוות בני נח, אז למה זה לא נכלל בשבע מצוות בני נח? נוכרי ששובס שחייב מיסה. הגמרא אומרת, לא, שבע מצוות בני נח בשבע על תייסה, נוכרי ששובס זה בקום ועשה, הוא אמור לעשות מלוכה, אסור לו לשבות, ולכן מצווה זו בקום ועשה, ולכן זה לא בכלל שבע מצוות בני נח. שואלים חז"ל, אז למה דינם כן בכלל שבע מצוות בני נח? גם דינם זה בקום ועשה. הגמרא אומרת, בדינם יש גם שבע על תייסה, סתמו ולא פרשו. רש"י מפרש שמצוות הדינם יש לה שני חלקים, לדון ולשפוט, להעמיד את המשפט על תילו ולא לעשות עוול, לא לעשות רשע. ואם כן דין, אם יש בו גם שבע על תייסו, הם נצטרו להימנע מעשיית הרשע והעושק והעוול והאבן, וזה הפן של מצס הדין שהוא בשבע על תייסו. זה תמצס הסוגיה. אני חושב שהרמב"ן פירש שדינם יש בה שני פנים. על השב על תייסה שבה הם כן אנשים, אומרים אז רוסן זימא סוסן, על הקום ועשה שבה זה כמו נוכי ששבס אין מיסה. הרמב"ם פירש אחרת. הרמב"ם אומר מצווה שיש בה רק קום ועשה כמו נוכי ששבס כלל לא נכללה בכלל שבע מצווסיהם, ולכן לא אומרים לגבה אז רוסן זימא סוסן. אבל הדין בגלל שיש לה פן של שבע על תייסה להימנע מעשיית הרשע, משום כך היא כלולה בשבע מצווי בני נויח, ומכיוון שהיא כלולה בשבע מצווי בני נויח יש בו אינש מיסה אפילו על הקום ועשה שבה. לפי הרמב״ם אין כלל של העולם אין אינש מיסה על קום ועשה, אין כלל כזה. יש אינש מיסה לבני נויח על שבע מצווי סיים. השאלה היא מה נכלל בשבע מצווי נויח ומה לא נכלל. אז נוח לי ששובס שכל כולה רק בקום ועשה זה המצווה, היא לא כלולה בכלל שבע מצווה, ומה שלא בכלל שבע מצווה לא נאמר לגביה אז לא שזה מסוסון. הדינם בגלל שיש בהם גם פן של שבע על תייסה שאסור להם לעשות עוול ואבן ורשע, ממילא הדינם הם בכלל שבע מצווי סיים לגב שני הצדדים של דינם, גם לגב הקום ועשה גם לגב שבע על תייסה, אז זה לא אסון זיהו מסוסון. זה שתעשה רמב״ם, וזה מתיישב לפי פשוטם של דברים. ונחלקו הרמב״ם והרמב״ן בביאור הסוגיה שקום ועשה לא אומרים לגבה זה לא אסון זיהו מסוסון. והאם דינם שנכלל בכלל שבע מצווי סיים, האם אנחנו מחלקים במצווי הדינם בין קום ועשה שבע על תייסה לגב עשה עושה מסוסן, או שמה כדעת הרמב״ם? מכיוון שמצווה הזו בכלל שבע מצווי בני נויח, אז בכל עניין ואופן שעוברים עליה אז לא עושה זוהי מסוסן, זה דעת הרמב״ם. כותב אחסם סויפו ליישב את קושס הרמב״ן על הרמב״ם, ואני תומע גם על אחסם סויפו כמו על הרבה אחרים אחרים, למה לא אמרו דברים כל כך פשוטים כפי שהסבנו? אני חושב שזה פשוטם של דברים, אומר אחסם סויפו. בכל זאת, גם אם לא אומרים אז רוסן זו היא מיסוסון, אבל יש חיוב מיסה, כמו נוכי ששובס חייב מיסה. וכותב הרמב״ם בפרק י' מהלכס מלוכים, נוכי ששובס חייב מיסה אין דינו מסור לבייזן, אבל זה מיסה בידי שמיים. כך גם בדינם בקום ועשה, זה ודאי לא יגורה מנוכי ששובס חייב מיסה, או נוכי שעוסק בתואר חייב מיסה. והרי כבר כוסב הרמב״ם שבכל מקום שנוכי חייב מיסה, כמו נוכי ששובס, או רוצח על ידי גרומה, רשוס יש ביד המלך להניש ולהמית, אף על פי שאין דינו מוסור לבייזדן. בני ינקוב שמה ולוי כדי לקנה כנס השם ברוב כעסם על מה שאיזו לעשות לדין החויסום, נטלו לעצמם את הסמכות, מכיוון שמי שבדי שואם יש להמית אותם ולהרוג אותם. וינקוב כעס, כי ינקוב אמר אם אין חובה רובצת עלינו לעשות בהם משפט מוות, למה סיכנתם אותי? למה היוושתם אותי? למה גרמת לנו סכנה ואנחנו מסיימים ספור משום הכנוס שלכם, כאשר חובה זו כבר לא רובצת עליכם? כך לפי אחסם סויפו, תשוב אסך אחסם סויפו, חלק ווב, סמן יוד דו. נקודה מעניינת נוספת שאנחנו מוצאים בדברי הרמב"ן. כאשר הרמב"ן כותב נגד דברי הרמב״ם, דוחה פירושו של הרמב״ם, והרמב״ן אומר שהרי עברו על עבירות רבות ולכן חייבים היו מיסה, אלא שיאנקל סבור חובה זו לא רובצת עלינו, הם חייבים מיסה, אבל למה לכם? למה לכם? מי ביקש זויס מידכם? ואולי יחזרו בתשובה והרקתם אותם בחינם. כך כותב הרמב״ם. מי שעובר על עבירה שיש בו דיני עונשים בין ישראל בין בני נויח. אם הוא יחזור בתשובה, האם זה יועיל לו? לפני מספר שנים, כנראה הרבה שנים, משום שהדברים כבר נתפסו במחסו של חומש דבורים בסוגיות של תשובה, הלא מצד הפשיטה שמי שעבר על מיסס בייסדן או חייבי מלכיוס לא יועיל לו תשובה. תשובה זה בין אודם למוקוים, תשובה אין לו כל משקל ומשמעות בין אודם לבייסדן. אז מה זה שכותב הרמב"ן? אולי חזרו בתשובה, אולי יחזרו בתשובה, ובחינם הרקתם אותם. מה המשקלה של תשובה? כמה שיעור מדובר בשבע מיסס ונויח שבני יורך עברו עליהם. התשובה נמצאת בתוך דברי הרמב"ן, כי הרמב"ן כותב גם אם הם חייבים מיסה, אבל זה לא רובץ עליכם. רציתם לקנא כנס השם? אולי יחזרו בתשובה. אז בית דין שממונה על עשי הסדין והמשפט והוא צריך להניש לא יכול להתחשב בפלוני שעושה תשובה, זה דבר שבלב. רק בויכין קלויס בלב, הוא זה שמוכל, הוא זה שסולח. ואין הסליחה והמכילה והכפרה והתשובה המסורים לבייסדן. אבל לא היו חייבים לעשות בהם דין ומשפט, רק משום שרצו לעשות כן, אז צריך לשקול, אולי יחזרו בתשובה. והקודש ברוך הוא סולח ומכפר, אז מה לכם? מה לכם להתערב? אז אכן האור שמח במשך חוכמה פרשס כיסייצי על הפסוק וביארתו הורו מקרבךו, כותב רב מאיר שמחה, וביארתו הורו מקרבךו, מקרבךו אבל לא מקרב הגויים, שגויים שעברו על שבע מצוותיהם לא עלינו מוטלת המלאכה והמצווה להעניש אותם. כך כותב רב מאיר שמחה. בתורה כתוב וביארתו הורו מקרבךו אבל לא מקרבם. אבל הרמב״ם כותב בהלכות מלוכים שאנחנו מצווים לקוף על הגויים להיות גרי תוישה, וגוי שלא רוצה להיות גר תוישה והורגים אותו צריך לחלק לפי רמי השמחה. אם הוא לא רוצה לקבל עול מלכה שמיים במידה שהקודש ברוך הוא דורש ממנו מגרים תוישובים, אז דינו מסור בידינו, אבל לא בפירוט, לא באופן פרטני. הגויים נצטבו על הדינם, מוטל עליהם לשפוט את בני עמם, מוטל עליהם לשפוט זה את זה, זה בכלל מצווה סדינם. עלינו לא מוטלת חובה לשפוט אותם ולדון אותם ולהניש אותם, שהרי וביארת הורו מקרבך כסיב. אז כנראה שיעקב אבינו אמר לבניו, אנחנו בני ישראל, הם בני נויח, אנחנו לא מצווים לקוף את הדין עליהם, זה הבעיה שלהם, אז גם אם נזחייבו מיסה, אבל לא עליכם. מצווה הזו מוטלת, ולכן אחרתם מויסי, ועשיתם אבל לסכן אותנו, כאשר המצווה הזו כלל לא מוטלת עלינו. תוספת נוספת חשובה יש לפי דברי תויסס בעבודה זרה דף סמך דלת עמוד בייס. תויסס אומרים, גם אם אנחנו יודעים על הגויים שעברו על שבע מצוותיהם, אבל כל עוד לא נידונו ולא נשפטו כדין בבייס דין, אסור להורגם. זאת אומרת, מי שרואה גוי שעובר אחד משבע מצוותיו איננו רשאי להרוג אותו, אלא אם כן נשפט בסדרי דין, בסדרי משפט. אמנם סדרי משפט שלא מסוגלים שונים מסדרי משפט עידן, הוא נהרג בעד אחד, בדיין אחד, אבל עדיין כתוב בתויסס ובדזור סמכתן אדומת בייז, צריך לשפוט אותו, וכל עוד לא נשפט אין היתר להרוג אותו. שמעון ולוי לא כתוב בשום מקום שהיו שופטים, אז אתם יהודים שעברו על כל שבע מצוותיהם, כך כותב הרמב"ן, אבל לא שפטתם, לא גביתם עדות, מי אתם, מי יסמיך אתכם להרוג אותם? אז טעם נוסף להסביר לאורו של הרמב"ן למה יעקב אבינו כעס על בניו. א', לא עלינו מוטלת לשפוט אותם לפי דברי רבי מאיר שמחה, לפי דברי תוספות ועובד אזור סמך דלת עמוד בייס, כל עוד לא נשפטו בסדרי דין ומשפט שלהם, לא בהכרח שלנו, אבל כל עוד לא נשפטו אין היתר להרוג אותם. סבורה נוספת ומעניינת, ואני חושב שגם בסוגיה הזו אינני זוכר מתי, אבל אני כמעט בטוח שמעתי כאן שיעור בשנים האחרונות על החידוש הגדול שכותב חלקס יואב. חלקס יואב טניונה בחלק השני של הספר שלו סימן י' מחדש חידוש גדול. באומסו אוילום במשפט העמים בספרי החוקים השונים שיש לאומות להבדיל, כמעט על כל עבירה יש עונש מקסימלי ועונש מינימלי, ויש שיקול דעת ביד השופט באיזה מידת חומרה להעניש, והשופט או חבר המושבעים לוקחים בחשבון את הנסיבות ושיקולים שונים. במשפט התואר אנחנו לא מוצאים כזה דבר. מלכס זה מלכס, דלד מיסס בייסדין, והעונשים קבועים. במשפט העמים, חלק הראשון של המשפט הוא לקבוע השם, חייב או זכאי, ואחר כך גזר דין, איזה עונש יושט עליו. והמשפט יש לו, משפט הפלילי כמובן, יש בו שני חלקים. במשפט התואר אין כזה דבר. הבייסדין קבע שהוא חייב, העונשים קבועים בתואר. אומר החל כסיויה, ושבע מיסס בני נויח הגדר הוא שונה. ואף על פי שאמרו חזל, אז הרוס הזה הוא מסוסון, זאת אומרת, בית הדין שלהם, בית המשפט, זכאי להשית עליהם עונש מוות, אבל הוא לא חייב לעשות כן. זה עונש מקסימלי. אבל יש להם רשות לא לתת את העונש המקסימלי, אלא לתת עונשים אחרים, כך מחדש החל כסיויה. ואני בשעתו הבאתי ראיות לכאן ולכאן, זה חידוש גדול. כי במשפט התורה לפחות אנחנו לא מוצאים שיקול דעת ביד הדיין, ביד בית הדין, איזה עונש לתת. בית דין רק דן חייב או זכאי, והעונשים כולים קבועים בדברי התורה, ואין בהם שיקול דעת להחמיר או להקל. אבל, וכאן אני מגיע לקריאה מאוד מעניינת. כותב הרמב"ן, והרמב"ן הזה מאוד ידוע. מחסו של סימן הראשון בבבא קמא וגם במחסו של התורה, שאלתי שאלה מעניינת על הרמב"ן הזה. כותב הרמב"ן, מצווס דינם של בני נויח, יש בו שני חלקים, גם לשפוט ולהניש, לעשות דין, גם להימנע מן הרשע. הרמב"ן סבור שבכלל מצווס דינם של בני נויח, כל המערכת כולה של מצווה שבן אדם לחברו שניתנו לישראל. גניבה, גזלה, מזיק, עוינוה, עוינס ומפתה, זה רק מקצת הדוגמאות שכותב הרמב"ן, והרמב"ן מפרט. כל אלה הם בכלל מצווס דינם של בני נויח. כשבני נויח נסתיו על הדינם, מצוות הדינם היא רק כותרת, והיא כוללת את כל חוישן המשפוט, וחלק גם של חלקים אחרים משולחן אורך. אונס ומפתה ומזיק ועינוה וגניבה וגזלה, כל אלה הם בכלל דינם. וממילא יכול להיות שאנשי שכם עברו על מצוות הדינם בכללותו, משום שנהגו ברשע ובעושק, ואני סבור שגם אם לא נקבל את החידוש הגדול של החל כסיויה, שבשבע מיצס בני נויח, אז הרוסן זו ומסוסן זה עונש מקסימלי, אבל יש גם עונשי מינימום, ובית המשפט לא חייב להניש בו עונש החמור של מוות, גם אם לא נקבל את דבריו. אבל כמדומני שבדינם, אף על פי שדינם כוללים דברים רבים, אולי בפרטי הפרוטם של דינם כן יש סמכות ביד בית המשפט שלהם, לא לתת דווקא מיסה. ואולי מצווה סדינם, בהיותה מצווה כללית, שעוגדת וכוללת בתוכה סעיפים רבים, אולי זה שונה מאשר שער שבע מצווה נויח. מה אני מרוויח? תימא גדולה שכתבתי לה כבר לפני שנים רבות, ולא מצאתי עד היום תשובה מספקת לשאלה הגדולה הזו. הרמב"ן כותב שמצווה סדינם כוללת גני וגזלה, עינוה, מזק, עינוס ומפתה, אז למה יש מצווה לחוד בשבע מצווס בני נויח של גניבה? ויש מצווה לחוד של רציחה? הלו, רציחה ודאי זה בכלל דינם, אם אסור לגנוב ממון. ואוינוע להרים במקח וממקה אסור, אז להרוג מותר? אז למה יש כפילות? איך יכול להיות שיש כפילות בשבע מצווס בני נויח? הלו, אם דינם זה לא רק עשיית הדין, אלא דינם כולל את כל החוי של מישהו, את כל המצווס שבן אדם לחבר, אז איך יכול להיות שיש מצוות נפרדות בשבע מצווס בנויח על הרצח, על הגזילה? לפי מה שאני אומר עכשיו, אולי מצאנו פתרון לשאלה הזו. כי מצד דין הם לא בהכרח עונשה מוות. מצד דין הם אפשר להניש אותם גם בעונשים קלים. אבל בהיות הגניבה והרציחה מצוות נפרדות, פרודות, עצמאיות, בכלל מיניין של שבע מצווס בנויח, עליהם בהכרח, אז רוסן זוי מסוסן, ואין שיקול דעת לבית המשפט להקל בעונשה. כך אפשר לומר לפי דרכו של הרמב"ן, אבל חזינן שגם הרמב"ן נדרס לשאלה, אז מה ינקוב אבינו היה סבור ולמה הוא כעס על בנה? אז אני חוזר עוד פעם ואומר לכאורה, לכאורה צורך לא משיינקו ובינו אמר יהיה איך שיהיה, גם אם הם היו חייבים, אבל מי ביקש זאת מידכם להביש אותנו ולסכן אותי ואת ביתי כאשר אני מסת מעט ונאספו עליי והרגונו וכולהי ודאי לא היה מקום לעשות משפט באנשי שכם. שאלה נוספת שחידוש הרם בסנהדרין נ"ח נדרש עליה, וכי היה בידם של אנשי שכם לשפוט ולהניש את שכם בן חמור? אני לא יודע אם חמור היה המושל או ראש העיר או המלך, אבל ודאי שהיה בעל השררה. לפי דברי חז"ל הוא שלט, הוא היה המלך, הוא היה הגביר, הוא היה הפריץ, אני לא יודע איזה תואר היה לו, אבל לא סביר שאנשי העיר יכלו לשפוט אותו. איך ישפטו את שופטיהם? צורך לא אימה, ששמע ולוי היו סבורים שהם היו מארגנים מרד, אז יכלו למרוד ולתפוס את השלטון ולהניש אותו. וכי ניתן להניח שכל אחד ואחד מאנשי שכם יכול היה לשפוט את שכם בן חמור? צורך לא אימה, שהמשפט הזה היה משפט הציבור ולא משפט היוחיד. לא מסתבר שעיר שלמה, כל אחד ואחד נשא באחריות אישית, למה לא שפטו את שם בן חמור? אלא, כמו לאח המנטורי, יש דין של עיר הנדחה, זו הדוגמה היחידה שיש ביד בייסדן לשפוט עיר. כי כל שאר דיני התורה הם משפט יחיד. איש בחטאו יומת, ואין משפט הציבור רק בידי שמיים. בידי שמיים יש משפט היוחיד, ועל המדינו יסבו יאמר, אנחנו אומרים בראש השונה וביום הכיפורים, אבל בבייסדן דן רק את הפרט, רק את היחיד. יש עד דין אחד של אינן הדחס. לפני מה נתואר, הכל היה שונה. אבל לכוי רנר, שאם אכן שמע ולוי שפטו בדין את אנשי שכם להריגה, מסתבר שזה המשפט הציבור, כמו אינן הדחס, ולא משפט פרטני של כל אחד ואחד מאנשי שכם, כך נראה לפי פשוטם של דברים. עד לרגע הזה דנתי לפי הרמב״ם והרמב״ן עוד כמה מהלכים קצרים רמי השמחה במשך חוכמה. מקודם ציטטנו מדבריו בפרשס כי תצא, ועכשיו מפרשס השבוע הוא אומר שבני ינקוב הרימו על אנשי שכם בעורמה רבה, אמרו להם למולד בשרם חויבל בעצמו, אסור לאדם לחבור בעצמו, ולכן נסחי ומיסו מצד חויבל בעצמו. כך כותב רמי השמחה, אלא שהוא שואל חויבל בעצמו רק בדרך ניציון עובר על איסור של חויבל, כך כותב הרמב״ם בהלכות חויבל המזיק, וכאן זה לא דרך ניציון. אני לא יודע בכלל מה שייך דרך ניציון בינו לבין עצמו. יש דרך ריב ומצא בין אדם לחברו, מה שייך דרך ניציון? אבל אני תמיע בכלל לרב מי השמחה, חויבל בעצמו לא קשור כלל להלכות חויבל המזיק, זה רק קשור ללכס חויבל המזק, כי זה חויבל וזה חויבל. אבל המסקנת הסוגיה בבובה קם את צד הקלוף עומד בייז, מנין לנו שאסור לדם לחבול בעצמו? מנוזיו. ומה נוזיו שלא צייר עצמא אלא מן היין נקרוכו איתו, מכאן שאסור לדם לחבול בעצמו. זה לא קשור לא לדינם ולא לאיסר חויבל בחבר שזה לאו שלו יוסף להקויסוי. כל האיסור לדם לחבול בעצמו נלמד מנוזיו. פרשס נזירס ליסרון ניתנה ולא לבני נויח. מי אומר שלבני נויח אסור להם לחבור בעצמו? מה, גם לגבי בני נויח למדנו מנוזיר? ואם למדנו מנוזיר זה לא יותר מרוצון התורה. ודאי שאין חיוב מיסו. איזה חיוב מיסו יש בגוי כאשר הוא חובר בעצמו? זה ודאי לא בכלל דינם. דינם זה בין אדם לחברו. האיסור לאדם לחבור בעצמו, מה זה קשור לדינם? זה ערך מוסרי שאנחנו לומדים מנוזיו, שאסור אדם לצער את עצמו, ולכן אני לא יודע כיצד זה עולו על דעתי של רמי השמחה שגוי נצטווה בחויבל בעצמו, ובוודאי תמור לומר שחייב מיסה על חויבל בעצמו, זה אין לו כל שורש וכל סברה. בחידוש הערים וגם בסבסמס יש רעיון נוסף, כשם שאמרו חזר נוכלי ששובס חייב מיסה, כי שבס זה אויס בין הקודש ברוך הוא לבני ישראל, ונוכלי שיוסק בתואר חייב מיסה, גם נוכלי שמן את עצמו חייב מיסה, משום שגם זה אויס בין הקודש ברוך הוא לבני ישראל. ואני תמה על גדוי ליולם, חידוש שערים וסבס אמס, שנעלם בעיניהם דברי הרמב״ם וסעיף מפורש בשולחן אורך. שערי כותב הרמב״ם, פרק גמל, הלוך הזיין מהלכס מילה, שמותר למול גוי אם הוא רוצה לקיים את הסמילה. אסור למול אותו לשם רפואה, אבל לשם מילה מותר למול גוי. זה אחד משלושת המקורות ברמב״ם, אולי הוותיקים שבינינו זוכרים, כי בעבר הרחתי בסוגיה הזו. הרמב״ם מחדש בשלוש מקומות חידוש נשגב. הרמב״ם אומר, גוי יכול לקבל, לקיים מצווה של ישראל ויקבל שכר. גוי שילבש ציצס יקבל שכר מצווה ציצס. גוי שיפריש תומס המייסס יקבל שכר מצווה הפרוש תומס המייסס. הרמב״ם בשלוש מקומות, פרק י' מהלכס מלוכים, פרק ג' מהלכס מילה, בפרש המשנה פרק ג' שמסכת תרומס, בשלוש מקומות כותב הרמב״ם, גוי שרוצה לקיים מצווה של ישראל מניחים לו והוא ישתתף עמנו בקבורת השכר. אחד משלושת הדוגמאות של הרמב״ם זה מצווה מילה, כותב הרמב״ם, אסור לרפא אותם, אבל גוי שרוצה למול את עורלתו כדי לקבל שכר מצווה מילה מותר למול אותו. וזה לא רק רמב״ם, פרק ג' מהלכס מילה, כך כתוב בשולחן אורך להדיא ריש סמכס ביורדי הסעיף ת'. אז איך כותב חידוש ערים וגם הסבס אמס שנסחה הבימיסה משום שמלו, משום שזה אויס בין ישראל לקודש ברוך. יש סתירה בדברי הרמ"א, כי בריש סמך ג' סעיף ה', ממש בסוף קטע אחרון בסימן ריש סמך ג' ביורדי, כותב הרמ"א שאסור למול גוי. אז איך בריש סמך ח' כתב שמותר, נחלקו התז והשח, למה אסור למול גוי? כותב התז, כי חז"ל אמרו במדש אברום אבינו יושב על פסח גהנום, וכל מי שרוצים להכניס אותו לגהנם, אברום אבינו הוא בודק אם הוא חתום באויס ביסה של אברום אבינו, הוא לא נתן להכניס אותו לגהנם. אם אנחנו מעלים גויים, אנחנו מבלבלים את אברום אבינו והוא יבוא בטענות, אני רוצה להשאיר בחוץ את אלה מזרעי, אבל אתם מלתם גויים ואני לא יודע להבחין את מי להכניס ומי להוציא מהגנם. לכן כותב תז, לכן אסור למול גויים, משום שאברום אבינו יושב שם ואנחנו מקשים עליו. התז כותב כך, שח דוחה דברי התז. שח אומר שבהכרח שרמו בריש סמך ג' מתכוון למה שהוא כותב בריש סמך ס', שאסור למול גוי לשם רפואה, אבל כשהוא מתכוון לשם מצווה מותר למול אותו, כך דעס השח. ואני אומר, לא מבעיה לשיטס השח שנסתרים דברי חידוש ערים והסמס, אפילו לשיטס התז, כי יש פה הבחנה מאוד דקה. הגוי מותר לו למול את עצמו, הוא אפילו יקבל שכר. לנו אסור למול אותו בגלל הקפידה של אברום אבינו. אברום אבינו לא מקפיד על הגויים, מה? להם מותר למול את עצמם, הם לא חייבים שום דבר לאברום אבינו. הוא כועס עלינו, למה אתם מלתם אותם ואתם מקשים עליי את המלאכה? אני לא רוצה להכניס בני ישראל לגיהנום, אבל הם שיכנסו. ולכן גוי ודאי איננו חייב מיסה, כי הוא מקשה לאברום אבינו. מה? הדרך היחידה ליישב את פסקי הרמ"א הוא הגוי מותר למול את עצמו, הוא אפילו יקבל שכר, אבל בגלל אברום אבינו אסור לנו למול אותו. ראשית עשה שח, רק לשם רפואה אסור למול אותו. ולכן דברי החידוש ערים ודברי סבס אמס נסתרים מדברי הרמב״ם ומה שמבוע בשולחן אורך וברמ"א בסימן ריש סמכס. כן, למה לא? כי הוא לא בן בריס. שאלה מעניינת, אני לא בטוח שגוי צריך להיות מהול על ידי בן בריס כדי שיקבל שכר. מסתבר שכדי להיכנס לבריס צריך בן בריס, אבל גוי לא יודע, שאלה מעניינת. אבל מכל מקום, מה שאני מתכוון רק להדגיש, אין מקום לומר שגוי חייב מיסה שמל את עצמו. למה חייב מיסה? הלו אם כל הסיבה זה בגלל אברום אבינו לשיטה זתה, אז איזה חיוב מיסי יש? חידוש ערים וסמס, מן הסברה היה נראה להם לדמות נוכרי ששובס לנוכרי שמל, ויש בזה סברה, זה אויס וזה אויס, זה בריס וזה בריס, אבל מה לעשות שהדברים נסתרים מהרמב״ם והשולחן ערוך, מה לעשות? ולכן צורך לא אומר. בשבס כתוב ביני ובין בני ישראל, אוי סילי אוילם. מכל מקום, מה לעשות כשיש רמבה מפורש וסיף מפורש בשכונוך, שמותר לגוי לרמות בעצמו. יש לי רק דרך אחת ליישב את דברי חדושרים. לפי מאיל סדוקו סמן יהודלת, שוב אס מאיל סדוקו סמן יהודלת, יש דגש מאוד מעניין. הוא בא גם ליישב את סטיאס הרמו, והוא אומר, אם הגוי מתכוון למול את עצמו, להסיר את חרפתו, אז אסור למול אותו. לא יודע בדיוק מה הגדרה להסיר את חרפתו, אבל אולי לכן אמרו שממלאי ולאן ששכם, חרפו הוא לא נו. שהבת שלנו, אחות שלנו, תנסה לאישה שיש לו אור לה. הדגישו את הנושא של חרפה, כפי מאיל צדוקה, כשהוא בא להסיר את חרפתו, אז אסור למול אותו. אבל עדיין, מה המקום יש לחיול מיסה? זה ודאי לא מתיישב על הלב. אז עסקנו היום בסוגיה של שמעון ולוי באנשי שכם. ושבוע אנחנו עומדים את המצווה של גדענו, שהרבה עסקנו בעבר במצווה הזו, בדברי ספר החינוך, במצווה ג' בשרש המצווה, כשהוא מסביר את המצווה של גדענו. כותב ספר החינוך, שברבות הימים כאשר בגולוס, אנחנו נסבול צרות ויסורים מידי איסוף. אנחנו צריכים לזכור את המאבק בין ינקב וסורי של איסוף. כי המאבק הזה לא תם ולא נשלם ולא נסתיים. המלך לא יכול היה לו לינקב, ינקב גבר עליו, אבל המאבק הזה נמשך עד קץ הימים, כפי שכותב הרמב"ן, נגד בצדיקים שבכל דור ודור. וברבות הימים, כאשר אנחנו נזכור את המאבק ואת התוצאות של המאבק הזה, לעולם יעמדו ישראל באמונתם ובתמימותם, ונוכל להתחזק ולהתעודד. הרבה פעמים כבר הזכרתי, חז"ל אומרים, רמח מצססי כנגד רמח עבריו של אדם, ששם מצססוי ססי כנגד ימות השנה. אבל לא כתבו משום מקום איזה יום כנגד איזה מצווה, כנגד איזה להב. אבל הזוהר הקודש והארי אומרים, שגידנו שקשור לתשע בוב. והם כותבים רמז, על כן יוכלו בנ... לא יוכלו בני ישראל, איס, איס זה תוף א' תשע אוב. רמז, וקשר שיש בין תשע בוב לגדענוש. והמאמר פלאי, מה הקשר בין תשע בוב לגדענוש? לפי ספר החינוך אנחנו מבינים מה הקשר. כי מתי נצטרך להתעודד ולהתחזק בזיכרון המאבק בין ינקב לסורי של איסוב? כמו ביום המר והנמהר של תשע בוב. יום שבו החושך מכסה ארץ, יום שבו חשכו המאורות וחרבו בוטן מקדושנו, בייס לישן ובייס שני, ביום הקשה, יום שכל כולו אסטרפונים, אנחנו צריכים להתחזק, ואנחנו מתחזקים במאבק הזה. שהרי המאבק הזה היה חסר סיכוי לחלוטין, איך אדם יכול להיאבק עם מלאך? איך אדם יכול להיאבק עם מלאך? אבל כאשר הקדוש ברוך הוא עומד לצידו, גם מלאך לא יכול לגבור עליו. ונוגע בכף יורחוי ותקח כף ירח ינקוב, אבל ינקוב גבר עליו וכך לדורות. אז אני בשבס הייתי בברלין לשלושה ימים, ואמרתי שם הרבה שיעורים, גם בהלוכה, גם בחיזוק. מצוי שבס דיברתי במלאב המלכה, ומוצא שבס היה 75 שנה לליל הבדולח, אותו לילה הזכור לשמצה, אותו לילה שבו חרבו ונשרפו מאות בוטי כנסייס ובוטי מדרושס ברחבי גרמניה. ואמרתי שכמעט כל רשעי ומסווילם, כשבאו להכחיד את בני ישראל, איהו לא חזי, אבל מה זה להחזי? קודם כל שפכו את חמתם על בוטה כנסייס ובוטה מדרושס. עוד טרם נהרג יהודי בגרמניה, נשרפו ונחרבו מאות בתי כנסיות ובתי מדרשות בליל הבדולח, וגם לקחו אותי לכיכר מרכזית, שם הנאצים שרפו אלפי ספרי קוידיש וספרי תוירה. אי הוא לא חזי, אבל מה זה חזי? שזה הנשומה של כלל ישראל, וזה הלב של כלל ישראל, וקודם כל שהפכו את חמתם על ספרי הקודש ועל בוטי כנסיס ועל בוטי מדרושיס. ואמרתי שם, מה שאני מרגיש חזק מאוד בליבי, זה לא סוד, שלפני 70 שנה, כאשר יצאו מן המחנות, עודים מוצלים מאש, הצומס יבשס, אחד מאיר ושניים במשפחה, רבים רבים היו להם משבר קשה באמונה. היו כאלה והיו כאלה, אבל רבים לא עמדו. לא עמדו בנסויים של ההסטרפונים הנורא הזה. אני תלמיד של מוירי ורבי הרבי מקרויזנבורג. הוא שיחל אישה ו-11 ילדים. ובנו בחורו, שהיה אהוב עליו כבבת עינו, רב ליפה היה שמו, היה אמור להתארס ממש לפני שהשואה הגיעה להונגריה. הוא שרד את השואה, ושבוע וחצי אחרי השחרור הוא חלה בטיפוס, והוא נפטר לבית עולמו. ואני שמעתי פעם מהרבי מקרויזנבורג, ואני זוכר איך צמרמורת עברה בי אז, וצמרמורת עברת בי כל פעם שאני חוזר על הדברים. שמעתי מפיו הקדוש, הוא אמר, לרגע אחד לא הרהרתי אחרי מידוי סוף של הקדוש ברוך. אדם שנשאר כערער בערבה, יחיד בעולמו, אשתו ו-11 ילדים נכחדו, הוא עיד על עצמו, לרגע לא הרהרתי אחרי מידוי סוף של הקדוש ברוך. אבל זה היה רבי מקרויזנבורג. לא בכדי אמר הרבי מסאטמר, זכר צדיק וקודש לברוך, שאלו אותו פעם, מי יכול לקחת קביטלך בזמננו? מי יכול לתת ברכות בזמננו? אמר הרבי מסאטמר, תחפש אדם שיש לו את המספרים על זרועו, ורצועות של תפילים מחסות על המספרים האלה, אפשר לתת לו קביטלך. אם הוא מניח תפילים, ומעל המספרים האיומים שיש על זרועו, יש רצועות של תפילים, אז הוא הרבי, הוא הרבי של הדור, כך אמר הרבי מסאטמר, אפשר לתת לו קביטלך והוא יכול לברך. ואנחנו לא יכולים כלל להבין את הנסיונס שעברו על האנשים האלה, מי אנחנו לשפוט אותם, על תודנס חווה יכולת שתגיע למקום, היו רבים שנשברו. אבל אחרי 70 שנה, כאשר אנחנו מסתכלים לאחור, זה צריך להיות מקור להשראה וחיזוק עצום באמונה. משום שאנחנו רואים את הנס, את הנס אחרי השבר הגדול ביותר שפגד את כלל ישראל. ספק עם חורם בית שני היה אסון, חוץ מחורם המקדוש כמובן, שורס השכינה וביטול שורס השכינה. אבל מצד הסבל של העם, ספק עם בזמן חורם בית שני היה כזה אסון נורא לכלל ישראל, שליש מן העם מכחד והומת, מן הסתם אפילו בזמן חורם בית שני זה לא היה. ואחרי עשרות שנים, להתבונן היום בכלל ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם, איך שאנחנו גדלים ומתחזקים מיום ליום, וחצרות החסידים חזרו למקומם ביסר סייס וביסר רעיס, וגם הישיבות ולומדי תורה, הלו זה נס, נס שהוא צריך להיות מקור עצום לחיזוק באמונה. לפני 70 שנה אף אחד לא חלם, אף אחד לא פילל, אף אחד לא האמין שהמצב הזה אי פעם יחזור ונזכר. ואם רבי ינקה ונדן כותב לפני 300 שנה, ואני תמיד חוזר על הדברים, הם כתובים בסולם בייס אל, בהקדומס רבי ינקה ונדן לסידור הידוע שלו, אמדן סידור, בייס ינקה, והוא כותב, חי רוישי, חי רוישי זה לשון שבוע, כאשר אני מסבוינן, בקיום כלל ישראל בגולוס, שא אחד בין 70 זאבים. גדול הנס הזה בעיניי. יותר מכל הניסים שנעשו לבשנו במצרים, בעץ ישראל ועל הים. הוא כתב את זה לפני 300 שנה. באותם השנים, ובעיקר בשואה, מה שעבר עלינו, מה היה רבי ינקה ונדן כותב היום, אילו היה חי איתנו? אני חושב שהיה כותב שהנס הזה גדול מבריא השמיים ועץ. מה עוד אפשר לכתוב? מה עוד אפשר לכתוב? אם לפני 300 שנה הנס של קיום ישראל בגולוס היה שקול כנגד כל הניסים שנעשו לבשנו במצרים ועל הים ובארץ ישראל, מה עוד אפשר לכתוב חוץ מבריא השמיים ועץ? ולכן לפני 70 שנה רבים היו להם משבר באמונה. אבל אנחנו, שאנחנו חיים היום וזכינו לאות מה שאנחנו רואים ולחוות מה שאנחנו חווים, אז אלה דברים שאמרתי בשבוע מועצו אישה בסקוידש עובר עלינו לטויבו, כאשר התכנסנו למלאב המלכי גדולה ונתבקשתי לשאת דברים לכבוד לזכר הלילה הזה שידוע כליל הבדולח. אנחנו שזכינו להיות רבים כמוני, ילדים של ניצולים, אז בשבילנו ההתבוננות הזו יש בה חיזוק גדול לאמונה, לבתוכן בקודש ברוך הוא, משום שהנס הזה הוא נס גדול ונס גב שאין דומה לו, לתולדות עמים. וזה הכל קשור לאותו מאבק של ינקל וסורי של איסור. המאבק לא הסתיים ולא יוכל לו. בדרך הטבע ינקל היה חסר סיכוי, אבל אצל הקודש ברוך הוא אין דרך הטבע. והקודש ברוך הבטיח כי לא יישא שוכח מפי זר, כי כלל ישראל הוא נצח, נצח נצח. ואברהם אבינו, היהודי הראשון, אמר, והוא נוכי יופה ואיפה, ועל שם דבריו של אברהם אבינו, אחרי כל תפילת עמידה, אנחנו אומרים, ונפשי כעופה לכל תהיה. מסבירים התוסף בברכת י"ז, מה הכוונה? נפשי כעופה לכל תהיה. כותב התוסף, הדבר היחיד שאיננו בר כליה, שאי אפשר לחרות, זה עפר הארץ. אפשר לפוצץ בניינים, אפשר לעקור עצים, אפשר לעקור הרים ממקומם, גם עם פיצצות אטום, אי אפשר לחלות את עפר הארץ. הארץ לעולם עומדת. וזה התפילה הנפשי, כעופה לכל תהיה, והוא שאמר, אבינו, אבינו הראשון, אברהם אבינו, ואנוכי יופה ואיפה. כותב המהרש"ל בברכת י"ז, ואני שמעתי פירוש אחר. הארץ, כולם דורכים עליה 70 שנה, 80 שנה, והיא מתאזרת בסבלנות. בסופו של יום היא בולעת את כולם והיא תמיד יוצאת למעלה. כך כותב המרשל, זה הפירוש שאני שמעתי. כולם דורכים על אפר הארץ והיא מקבלת את הדין באהבה, כי היא יודעת שבסופו של יום, אחרי 120, היא תמיד יוצאת למעלה. כולם נבלעים בה. אומר המשל, זה מה שאני שמעתי, ונפשי כעופה לכל תהיה. כך אנחנו, אלפי שנים דורכים עלינו. כל אומה, כל לשון, בתורו. כולם מצערים אותנו, משעבדים, מייסרים. אבל הקודש ברוך הוא הבטיח, שיבוא לנו גויים, שאנחנו נהיה שם בסוף הימים. הספר החינוך, זה ספר נפלא, שכותב בכל אחד מתי המצווה שבתורה, דיני המצווה, שורש המצווה. זה לא ספר תפילות, תפילות אנחנו מחפשים בשערי ציון, יש ספר תפילות ותחינס, אבל בספר החינוך יש רק תפילה אחת, תפילה אחת בלבד, במצווה ג', במצווה סגידנו, שהוא מסיים את דבריו בתפילה, מה שלא מצוי ואף אחד מתי המצווה, רק בגידנו. ספר החינוך מסיים בתפילה, כשם שזרחה שמש לאב, ליעקב אבינו, להושיעו מן הצער ומן היסורים, כן תזרח לנו שמשו של מושיח, צדקנו להושיענו מן הצער ומן היסורים, וביאס גואל צדק במהרו ויומנו אמן.